כן, נדבר על מסרים ברורים. מסרים ברורים. אנחנו הרבה פעמים מבלבלים קצת את הילדים שלנו. במה מבלבלים אותם? בזה שהם לא מבינים מה אנחנו רוצים מהם. וגם כשאנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות, ולפעמים עושים ככה ולפעמים עושים ככה. מתי אנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו? אני יודע שצריך למלא תפסים, או לא תמיד מבינים מה רוצים מאיתנו, ממלאים אותם בשגיאות, וזה גורם לטעויות ולשיבושים. נו, תגידו עוד מקרים שאנחנו כמבוגרים לא תמיד מבינים מה רוצים מאיתנו. מה? לא רוצים להבין, זה מדרגה כבר, זה שהדברים ברורים, אבל אני לא רוצה להבין, כן. זה כבר, אבל הדברים שמי שאומר, זה דבר ברור. אבל לפעמים, בוא נגיד, פקד בצבא או קצין בצבא, נו, מה, האם תמיד הוא אומר דברים ברורים? לפעמים צועק, מה אתה רוצה, שורה תחתונה? מה אתה רוצה? נו, יש לכם איזה סיפור או משהו? אני רואה שאברהם מחייך, נו מה אתה? מה? לך עם מפקדים טובים, שריך. מה אתה רוצה? אתה רוצה שנרוץ, אתה רוצה שנקפוץ, אתה רוצה שנתקן, מה אתה רוצה? כן. אז בוודאי שילדים לא תמיד יודעים מה אנחנו רוצים. באיזה צורה הבעיה? עיקר החינוך הוא בהגדרת טוב ורע. הגדרת מה טוב ומה רע זה החינוך. חינוך זה שילד ידע בבירור מה טוב ומה רע. אז הוא לא יודע את זה כי אנחנו אומרים לו, דורשים לפניו דרשות ארוכות ואומרים לו 1, 2, 3, עכשיו תרשום 1, 2, 3, רע 4, 5, 6, טוב. זהו, ילד לא לומד ככה. ילד לומד מסרים ועל ידי תגובות שלנו לדברים שהוא עושה. לפעמים אנחנו מחייכים על משהו שהילד עושה, וכשהוא עושה פעם שנייה אז עוד מחייכים, פעם שלישית צועקים עליו, כי זה כבר מעצבן אותנו. אז כילד, בוא נגיד, קנינו לו בטעות חצוצרה. איזה טעות. כל היום הוא אומר את זה, זה. אז פעם ראשונה כשהוא מצליח להוציא קולות מהחצוצרה הזאת, אוי, איזה יופי, זה. פעם שנייה, פעם שלישית, די, אתה עושה לנו חור בראש, מספיק. מה, רגע, מה אתם רוצים? פעם ראשונה, צנחתם, פעם שנייה, זה. אז המינונים אצל ילד, מינון קשה לו, עם המימון, מינון של דברים. הוא לא יודע שאם עושים את זה, פעם אז זה בסדר, עד פעמיים ניחה, פעם שלישית כבר לא. אז הוא לא מבין, כי אצלו זה עוד טוב או רע. הגדרנו לו שזה טוב כי חייכנו, כי שמחנו, כי עודדנו אותו. אז כן, אז הוא יודע שזה טוב. אז לומר לילד מסרים ברורים. הטבע שהאופי שלנו הוא לפעמים לא לדבר באופן ברור. מה זה לא לדבר באופן ברור? אמא, איפה לשים את זה? נו, מה אמא לפעמים עונה? לפעמים היא עונה, תשים את זה במגירה. תשים את זה במגירה הראשונה, יש לנו בבית, יש מגירה עם לא מסכתות, אלא מסכות. מגירה, יש איזה, לכתי לה, תיקח משם מסכה, זהו. ולפעמים אנחנו כועסים על איזה ילד, מה אתה לא יודע איפה לשים את זה? אני לא יודע. למה אני לא יודע? לא, לא יודע, הוא לא יודע. אז הילד נשאר נבוך. לפעמים, אני שמעתי זה, איפה תשים? על הראש. תשים על הראש. טוב. למה? כי אנחנו נראה לנו שהילד צריך לדעת מעצמו מה לעשות עם זה. וכאשר הוא לא יודע, אז אנחנו נוזפים בו למה הוא לא יודע. אבל הוא נשאר לא יודע. הוא נשאר לא יודע. אז צריך לומר לו, נו חמודי, מה אתה אומר? איפה שמים צלחת מהשולחן? איפה שמים אותה? אז עכשיו, למה הילד שואל איפה נשים את הצלחת המלוכלכת שלו מהשולחן? הוא לא יודע שיש כיור חלבי וכיור בשרי. מאלה שהוא לא יודע שיש גם כיור פר ואצל... לא כולם, אבל יש כיור פר וטוב, ניחה. הוא לא יודע שיש שלושה כיורים בבית, זה מבלבל אותו. אבל גם כיור חלבי, כיור בשרי, אמא, איפה לשים את הצלחת שלי? מותק שלי, אתה לא יודע איפה לשים את זה? לא, אמא, איפה לשים? נו, אולי מי הנחש? אולי נשים את זה ב... נו, במגירה הראשונה, פה, במגירה. אולי נשים את זה, אז הילד מתחיל לצחוק. אולי זה, למה ילד הרבה פעמים, למה ילד שואל איפה לשים את זה? באמת. מה? צומי, הוא מחפש שזה, יעני עושה מעצמו, סליחה, טמבל, לא מבין איפה לשים את זה. אז עושים איזה צחוק, כדי שהוא... אולי נחשוב, איפה נשים? נשים, מחפשים פה על הסטנדר. לא, זה ייפול. נשים, עושים איתו שורת עולם. זהו, עושים. אולי יש לי רעיון, אולי נשים בקיור? וואו, הילד רץ, שם בקיור, בחיוך גדול. למה? לפעמים, זה שאלות פשוטות, אבל כשילד שואל אותנו באמת, מה לעשות, מה זה, לפעמים צריך לדאוג שהילד יבין מה אנחנו רוצים. יותר מזה, לפעמים כשצועקים על ילד, הילד לא מבין למה צועקים עליו, מה הוא לא עשה בסדר. אז הוא גם עשה רעש וגם יקרא את אח שלו וגם שפך כוס מים. עשה זה, רב עם אח שלו, נשפחה כוס מים, הוא נשברה אולי, והוא יקרא את אח שלו והוא גם עשו רעש. נוספים בו, ילד רע, ילד רע. על מה? הוא לא יודע על מה. על זה שהוא שפך את המים, על זה שהוא שבר את הכוס, על זה שהוא צעק, על זה שהוא היכה את אח שלו. הוא לא יודע מה. אז צריך להעביר לו בבירור. גם על דברים טובים וגם על דברים רעים. על מה אנחנו משבחים אותו, ועל מה אנחנו מגנים אותו. כך בעצם, כך הוא לומד, זה החינוך. להבחין בין טוב לבין רע. ואנחנו מלמדים אותו מה טוב ומה רע. כשאומרים לו, אומרים לו, איך אומרים לו? אומרים לו, זה טוב, אומרים לו, זה לא, לא זה, כמו שאמרנו. ילד צריך מעשה. צריך מעשה, כשהוא עושה מעשה טוב, לתת לו נשיקה, ולהבהיר לו על מה אנחנו נותנים לו את הנשיקה. שידע בבירור על מה הוא קיבל את הנשיקה. וכשהוא עושה מעשה רע, גם... לנזוב בו ולדעת שידע ביוק על מה אנחנו עושים בו. זה מה שנקרא מסרים ברורים. בתוך זה דיברנו בפעם הקודמת, אני חושב, על יציאת רצון חיובי אצל ילד, שזה על ידי עידוד לדברים טובים ולשחרר ולתת לו העברת אחריות ואמון ולשחרר. בדבר הזה המסרים הברורים צריך להיות מאוד תאום בין בעל לבין אשתו. בין הבעל לבין אשתו. החינוך הטוב בא כאשר בעל ואשתו מכווננים לאותו מקום. כאשר יש ויכוח, אפילו ויכוח סמוי, בין איש לבין אשתו, מה, לא צריך לעשות שיהיה ויכוחים? מותר. אבל זה צריך לעשות בבירור חינוך. המסרים הברורים באים גם מהאבא, גם מהאימא. שני ההורים חייבים למסור מסרים ברורים לילדים. למשל, כשאבא אומר, מי שלא אוכל צהריים לא יקבל גלידה. ו... והאימא קצת כועסת לה, אומרת, למה החלטת שהוא לא יקבל גלידה? הוא לא אכל צהריים, הוא אכל ארוחת בוקר מאוחר, אז יאכל, יש לי קצת בערב. אני לא חשבתי לא לתת לו גלידה. אז שני דברים. א', אם אבא אמר משהו, לגבות אותו. לגבות אותו ולא לסתור את דבריו. אחר כך, בערב, כשהם ישבו, או בשבוע, כשהם ישבו בשיחה השבועית שלהם, היא תגיד לו, לפעמים אתה אומר משהו לילדים, זה לא מוסכם עליי, אני תומכת בך, אני נותן לך גיבוי, אבל באמת אני לא מסכימה עם זה. אם האמא אומרת, למה אתה אומר ככה לילד, לזה, בפני הילדים? וואלה, חגיגת עולם. על מי? הילדים חוגגים. מדוע? כי הם רואים שההורים לא בדעה אחת, ואז למה זה גורם להם? למה זה מושך אותם? לעשות פעולות כאלה שיגרמו להורים להתכתש. מי המרוויח הכי גדול מזה שההורים לא בדעה אחת? בסוף הילדים מרוויחים. בסוף הם המרוויחים הגדולים, כי הם עושים מה שהם רוצים. כי פעם זה ופעם זה. אז אני אומר עוד פעם, במסגרת המסרים הברורים, שנייה אחת, זה בנוגע לשבושים, אז רק נגיד, טוב. אני עכשיו בהתקשרויות לרמים. מי היה פה אחרי שבושים? היו פה אחרי שבושים? בטח שהיו, מה? אז עכשיו אני במסגרת התקשרויות לרמים. ברוך השם שכבר הגיעו 70 שבושים, כבר בחנתי, הוא יותר, אבל בינתיים בחנתי 70, וצריך לקבל החלטות, אז אני שואל את הרמים, כשיש לנו ספקות על מה ומי, אז זה היה, זה, אבל בסדר, אני אתקשר איתו אחר כך. אז שוב, אז השוואת דעות, והילדים מנצלים את זה, אנחנו שומעים לפעמים הורים שלא מבינים את הדבר הזה, השוואת הדעות, ואז שוב, בעצם זה נוגע, המסרים לא ברורים, כי האבא אומר דבר אחד, האמא אומרת דבר שני, נו, אז יש בגמרא, בדיוק מה יש בגמרא על זה, אבא אומר לי תביא זה, ואמא אומרת לי תביא זה, מכותלי פניך ניכר שיתום אתה, גמרא בקידושין, ו... אלא מענך בין שניהם וגעגע להם כזה. זה לשון הגמרא שם. זאת אומרת, תן להם לריב, תן להורים שלך לריב, להחליט מה לעשות. אבל זה ניצול, הילד מנצל שוב כי המסרים לא ברורים. על כל דבר צריך הסכמה. אם אין הסכמה, לדבר על זה אחר כך. לא לדבר בשעה שהילד נמצא. לא להראות את הוויכוח ואת המחלוקת בין אבא לבין אמא.
אבל יש סגנונות שונים כאילו בין אבא לאמא. כאילו יש מישהו שהוא יותר רך ומישהו יותר קשה, מטבע
הדברים. אז לכן, זה נוגע לעניין נוסף. מי אחראי על ההתנהלות מול הילד? יש מקרים שלאחד ההורים קשה, כי הוא רך יותר, ולהורי השני יותר קל, אז מעבירים את האחריות. אתה מטפל בדבר הזה. ילד מכה את האחים שלו. אז מי יטפל? האם העירקה, היא אומרת, פוציניו, מוציניו וכו'. אבא בא וחותך. לא תפסיק. נו, אז האמא נלחצת, ומה? בבקשה, אני אומר לה, תלכי מהבית. כשאבא מטפל בעניין, אם את רוצה לטפל, בבקשה. תפלי את כל מה שאת רוצה. אם את מעבירה, החלטת להעביר לבעלך, עכשיו זה משהו, איך הוא עושה דבר, איך הוא אמר ככה לילד, תקומי, תצאי מהבית, או תלכי לשירותים. קורה שבן אדם צריך להתפנות, בדיוק שאבא זה, לא? מה הבעיה אם השירותים דפוסים? טוב, אז צריך שני שירותים בבית. זה חשוב מאוד שיש שני שירותים בבית. לכמה פה יש שני שירותים בבית שלהם? יש... דירות עם שני שירותים, או ש... מה? דירות המורחבות, אין פה אף אחד עם שני שירותים. טוב, התרגלתם, אתם יודעים שבישיבה אנחנו תמיד דנים האם להוסיף שירותים בכל דירה או לא. להוסיף שירותים, להקטין את האמבטיה, ואפשר להוסיף שירותים. ואמרנו, 9 חבר'ה על שירותים אחד, זה לחץ עצום. חבר'ה אומרים, לא, אף פעם זה לא הפריע לנו. לא יודע אם אתם זוכרים כשהייתם בפנימייה, אבל אף פעם לא הפריע לנו. טוב, בקיצור, תמצא את המקום בחדר להיכנס ולהיסגר ולא להגיב. ואם היא חושבת שאבא יגיב בחומרה יותר מדי גדולה, אז עוד פעם בלילה תגיד לו, בעלי היקר, העברתי לך את זה, אבל הגבת בחומרה יותר מדי גדולה. ועוד פעם, זה לא נכון. כי אם החלטת להעביר לבעלך את זה, אתה יכול להגיד לו, בעלי יקר, אני רואה שזה מאוד קשה לי. אני לוקחת חזרה אחריות, תן לי לטפל בבעיה הזאת של הילד. אז לפעמים זה ילד שמכה, לפעמים זה ילד שמלכלך, מקשקש על הקירות. מה לעשות שילד קשקש על הקירות? אז הייתה משפחה אחת, שהאימא אמרה, בסדר, ערב פסח, נסייד, נו מה? אז היא אומרת לו, לא לקשקש, הוא קצת מקשקש על הקירות. אבא בא ועושה מזה סוגיה שלמה וצועק עליו ומוציא אותו מהבית ומחייב אותו, תקח סקוטש, תקרצף תקיות, תקירות בגלל שזה. האמא עומדת נבוכה, בסדר, אני לא חושבת...
זה לא אכפת, כי לא היא מסיידת בסוף
בפסח, אבא מסיידת. לא מזמן פגשתי אישה מבוגרת כבר עם מובלים, ילדים והכל. אמר לי, בעלי רק יושב ולומד. ואני נזדרת שלא לגרו לו ביטול תורה, אני עושה את זה, אני מסיידת, אני מתקנת את התיקונים, אני מחליפה ברז, אני בונה סוכה, אני מפרקת את הסוכה, בעלי יושב ולומד. זה הכל. אתם רוצים אישה כזאת? או שאתם רוצים להיות בעלים כאלה? או שאתם לא כל כך רוצים? טוב, אז יש לה גם נשים שגם מסיידות. זה קרוב משפחה שלי שהתחתן, הוא באמת לא ידע להחזיק מברג, הוא ניסה, זה לא, ולא מקדחה, אשתו בא מהבית עם ארגז כלים, זאת אומרת, מה, אתה כבחורה, היא מחזיקה את כל ההחזקה של הבית, היא עשתה, ארגז כלים, מקדחה, הכל היה לה, זה כן, טוב, כל אחד, אשרי מישהו זוכה, או לא, זה כבר תלוי איך... זה כבר תלוי בחלוקת התפקידים שבין הבעל לבין האישה. בכל אופן, האישה לא חשבה להגיב מי יודע מה, והבעל עשה מאיזה עניין, והאישה כאילו בלעה את הרוק ובלעה את הזה. אמרתי, צריך תאום מי אחראי על קשקוש על קירות. האם הבעל אחראי או האישה אחראי? ומחלקים את האחריות. ואז מסדרים. וכשהבעל בא, הוא לא צועק כי הוא לא, הוא רואה, אבל הוא מחליט, זה לא ענייני, זה עניין של אשתי. ואשתי, החלטתי להעביר אחריות לאישה, אז היא מטפלת בסוגיה הזאת.
לא, מטבע הדברים, אבל ילדים הולכים מכות, יותר נוח להם ללכת מכות ליד האמא. כאילו, יש דברים שהילד, הוא יודע, מבין את נפש על ההורים שלו, והוא יודע שאמא יותר קלה בזה, אז אני יותר מתנהג בצורה כזאת לידה, וליד אבא אני קצת יותר מסתובב בעירה ופחד.
בסדר, אז זה כבר החלטה של הילד, מה לעשות? אבל לפני האמא הוא יותר ינצל את זה, לפני האבא פחות, אבל אחרי הכל, השאלה היא על התגובה שלנו. התגובה שלנו, אני בעצם חוזר למסרים הברורים. הילד לומד מתגובות שלנו. ככל שנגיב, כך הילד לומד. אז אם הוא יקשקש על קירות, ואבא הוציא אותו מהבית, ואמר לו, היום אתה לא אוכל ארוחת ערב כי קשקשת על הקירות, כי זה, אז הוא מבין שלקשקש על קירות זה... פחות או יותר כמו, יודע, לשרוף את האוטו שלהם. פחות או יותר באותה מדרגה, קשקש על הקיר. כי האבא עשה בזה, לפי התגובות שלנו, עוצמת התגובה, כך הוא לומד. וזה הופך להיות מסר ברור שלקשקש על קירות, זה, 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 זה לא טוב, כן.
הרב, אתם חיפקו אחריות, ואז האמא לא אחראית על זה בכלל, אז היא שותקת, ואז האבא חוזר בלילה, והוא מטפל בילד, אז כאילו גם הילד אומר, כאילו... לאמא לא אכפת שאני עושה את זה כי היא שותקת, ואבא רק אכפת לו, זה גם
מסתרים. אמא אומרת לו, קשקשת על הקירות, זה מאוד לא יפה, אבא יבוא בערב והוא ידבר איתך. הוא ידבר איתך. אם זה ילד נבון שמבין כבר, מה זה נבון? בן שנתיים, זהו, לא צריך יותר מזה. אפילו פחות מזה. ילד בן שנה וחצי מבין, מבין, מה זה מבין? הטעות שלנו כהורים שחושבים שהוא לא מבין. הוא מבין לגמרי, וכשאומרים לו, זה לא יפה מה שעשית, אבל אבא יטפל בזה, כן, אבא, נכון. אז האמא כן מעבירה שזה לא בסדר, אבל זה אחריות של אבא, הוא יעשה, זה גם אפשרי. כן.
תקין שזה יהיה הפוך, שהאבא הוא יותר רך, והאמא היה קשוחה?
יש גם דברים כאלה, כן, זה לא סותר, יש גם דברים כאלה, נכון, שיש... יש גם תלוי במה, יש סוגיות שהאבא יותר רך בזה, כי האבא פחות אכפת לו, ולאמא מאוד מאוד אכפת, אם יודע, לכלוך, לפעמים לאמא מאוד מאוד אכפת שילד מלכלך, לא יודע אם נתתי דוגמה של קשקוש על קירות, אבל זה גם יכול להיות. של האמא, זה מקפיץ אותה שקשקש על קירות. ואבא אומר, בסדר, כמו שאמרת, בערב פסח, אני אסייע את זה, יהיה בסדר, מה הסיפור? לא צריך לעשות מזה סיפור. יש... כל אחד, לחותני זצ"ל, הרב בורשטיין היה ביטוי, נשכון נחש. יש דברים שנשכון נחש. כל אחד מאיתנו נדלק, מה שנקרא, עולה על העצבים במשהו, משהו שמעלה אותו, מעלה אצלו את העצבים, וכל אחד יש לו את הנשכון נחש שלו, אז לפעמים זה, יש סוגיה שהבעל נשכון נחש, לפעמים סוגיה שהאישה נשכון נחש, כן, כשילד שופך אוכל, אני יודע, יש אנשים, אוכל זה קדוש, קדוש, קדוש בשבילם, שפך אוכל נורא והיום, העולם מתהפך, ואחד מבני הזוג אומר, לא נורא, בסדר, שפך, נשפוך, נעשה אוכל חדש, לא נורא. זה נשכון נחש. בוודאי שיש רגישויות לכל אחד. כאן השאלה היא, האם אתה עם הרגישות שלך תטפל בעניין, או אני עם הפחות רגישות שלי, אני אטפל בעניין. אני נכון לחלק את העבודה. עם מה?
האם מישהו יש לו פחות רגישות, הוא יטפל, כי זה יותר רציפי ופחות
אמוציונלי? תלוי. תלוי בבני הזוג, תלוי בבני הזוג, הם צריכים לקבל החלטה, מי מהם לוקח אחריות על העניין, מי מהם לוקח אחריות על זה שהילד מרטיב כל פעם, מי מהם לוקח אחריות על זה שהילד מלכלך כל פעם.
יש עדיפות לזה, כי עכשיו שני בני זוג מתלבטים, אחד נדלק מהדבר הזה והשני לא נדלק, עדיף שהוא שלא נדלק יטפל בדבר?
מי ש... אין עדיפות, זה החלטה, עוד פעם, אין עדיפות. זה החלטה של בני הזוג, העיקר שהמסר יהיה ברור, אני אומר, ההחלטה איך לטפל היא החלטה בעלת חשיבות משנית. הנקודה המרכזית היא שיקבל מסר ברור משני ההורים, זה מה שהוא יקבל. וזה הרבה יותר חשוב, אולי להדגיש אפילו, גם כשאחד ההורים טועה בתגובה מסוימת שהוא מגיב על הילד. אחד ההורים אומר תגובה לא נכונה, מגיב לא נכון. הטעות היותר גדולה זה להגיב, לא נכון, אתה לא צודק, אתה לא זה. זה הטעות הכי גדולה. עדיף שאחד בני הזוג ינחה בצורה שגויה, אבל זה יהיה אחיד על ידי שני בני הזוג. סיפור, הגיע אליי משפחה מירושלים. הרבה פעמים, לצערי זה קורה עם אברכים, אבא אברך. וקצת זה, האם המורה מורטת את עצמה, והוא עובך, הוא לומד. והיא, עוד פעם, מורה, יש להם ילדים, גם כולל ילדים גדולים, אבל, והילדים לא, האמא בכתה לפניי, הילדים לא נוקפים אצבע בבית. היא מבשלת, היא שוטפת כלים, היא אוחזת, היא עושה הכל. והילדים, הם קוראים, מציירים, איזה, ואימא עובדת, והיא אמרה לבעלה, תגיד להם משהו, הם צודקים, ובעיני הילדים הוא אומר, הם צודקים, אימא צריכה לעשות הכל, למה שהם יעשו? הם צודקים, והוא בכלל אפנדי, אני? פתאום, תפקידך לעשות, זה התפקיד שלה. זה היה מזעזע. אז היה להם שישה ילדים, שלושה יחסית קטנים, ושלוש בנות בוגרות כבר, בנות 14, 16, בנות שיכולות להרים בית, מסגרת העברת אחריות. והיא אמרה, לא. אמא אומרת, תעזרו בו, תנקו, לא רוצה. זהו. ואבא מגבה את הבנות, וזהו. אז שאל אותי, מה לעשות? אמרתי, יש לך ליד ללכת לשבועיים, חודש? חיפשה, זהו, תעזבי את הבית לשבועיים חודש. תקחי איתך את הילדים הקטנים, שלושה ילדים קטנים, תקחי איתך את הילדים הקטנים, תעזבי את הבית, ותסתדרי עם האבא והבנות. זהו, תגיד להם שהם איזה. הם הרי לא מבשלות, הם לא מנקות, הם לא זה. בוא נראה מה הם יעשו חודש. חודש שלם, כשהאימא לא נמצאת. אז או שאבא יצרח עליה צרחות אימים, תסגרית לו את הטלפון, תחבית את הטלפון שלה בכלל, למה צריכה לענות לו? אין איזה, איפה את נמצאת? אל תגידי לו איפה את נמצאת, אל תגידי לו איפה את זה, הוא יבוא, הוא יצרח עליך, עשה איזה, יעשה לך בושות, אל תגידי לו, ביתי באיזשהו מקום, דירה שמישהו עזב אותה, מאפשר לך להיות לחודש, וחודש נראה איך הוא יסתדר עם הבנות שלא עושות שום דבר. כשהם היו אצלי, מה זה נזפתי בו? נתתי לו מנה באבי אביו. להגיד שזה השפיע הרבה? לא, זה ככה. או מנטליות כזאת ש... טוב, אבל עוד פעם, רק זה שהילדים בבית ידע, זה היה סיפור מאוד מאוד כואב. לא יודע עד היום אם הם החזיקו מעמד או לא החזיקו מעמד, כי באמת אי אפשר לחיות עם בעל כזה ועם ילדים כאלה. האישה הייתה עייפה, עייפה. אני ראיתי עליה, היא אומרת, אני עושה הכל, אני מתמוטטת, גם עובדת, גם מפרנסת, כי בעלי הוא כהלני, מה לעשות? הוא לומד, לומד תורה כל היום, כן. טוב, כן. אני אומר, זה לא גרוע להיות כולניק, אבל ודאי זה מצוין וללמוד, אבל לעבוד נורמלי, לגדל בית נורמלי, כן. ובמסגרת הזאת, שיתוף ילדים בעבודות הבית. אז דיברנו על זה קצת בפעם שעברה, אני חושב על בישול ועל... ועל אפייה ועל זה, שיתוף ילדים בעבודות הבית. כן. שיתוף הנושא הזה, תראו מהגבר לבין
האישה, בכל המקרים, עד איזה גדר, יש איזה מקום שבו כבר לא מגבל את אשתי, אשתי לא מגבל אותי. וזה איזה מקרה, לא צריך להגיד למקרה קיצון, אבל יש מקום שאולי
בפעם נגמר. אם אני לא מגבל אותה, היא לא מגבל אותי, יכו לדרככם, כל אחד ילך לדרכו, מה השאלה? שתגיד, תביע מורת רוח ותודיע לאבא, אם עוד פעם אחת תדבר, אני עוזבת את הבית, אני לא יכול לחיות בבית כזה. אבא שצועק על הילדים, רשע, רוצח, זה, לא יכולה להיות בבית כזה. חד משמעית, אצלי זה קו אדום, עברת קו אדום, אבל לצעוק בחדר השינה לצעוק עליו, ולא בעיני הילדים. ואם הוא יחזור, שתקום ותעזוב את הבית, נכון? כן.
אין בזה משהו אבל שהילדים רואים, הנה אימא, לא יודע, כמו קאפלר בקאפ, כי בסוף מה שהרבנים ישבו שם וראו, וזה מה שהכניס אותו, כאילו הילד אומר, אימא רואה את
הרבנים. בסדר, אז אם במשך כמה שנים האבא עושה אותו דבר, והאימא לא מוכה, ואם האבא עושה את זה פעם אחת, והאימא אומרת לו, בעלי היקר, עד כאן, עברת קו אדום, אני לא מוכנה לסבול דבר כזה, כן? לא יכולה לסבול. האם יש תופעות כאלה? יש תופעות כאלה. רק אני אומר, בעבר, אני לא יודע, סיפרתי לכם על אישה שאמרתי לה לעזוב את הבית, אני לא יודע, סיפרתי את הסיפור כאן, הוא תלמיד חכם והכל, ואמרתי לה לעזוב את הבית, כן? ויש עוד מקרים שאני אומר לאישה, תגידי לבעלך, אם אתה ממשיך ככה, אני עוזבת את הבית, כן? אני לא מוכנה להסכים לזה. אז או שהוא מיישר קר, או שהוא אומר, תזי את הבית, או שהוא הולך בעצמו, או שזה, והדרכים נפרדות, וזהו. אין, כשלא מגיעים לעמק השווה, אי אפשר להמשיך לחיות ככה. חייבים להגיע לעמק השווה. אתה אומר שיש הצטברות אצל הילדים. נכון, אז תלוי מתי מעוררים את הדבר. אם מעוררים מיד, אז אין שום הצטברות, והילדים מבינים. מהר מאוד, גם אם לא שומעים את הוויכוח, אבל היחס משתנה. ואז, כן. מה למשל?
זה מפלגה להצביע במחירות. עכשיו
אומר ככה, ואם אומר ככה. בסדר, אז עושים לי איזה צחוק בשולחן שבת ודנים למי להצביע, אז האם אומרת, אני רק ש"ס, מצביעה למרן ולזה ורק ש"ס. ואבא אומר, אני גדעון סער, זה הוא מרן שלי. אז ילדים צוחקים וזהו, מחייכים וזהו, שם אין בעיה. לכן יש זכות הצבעה גם לבעל וגם לאישה, יכולים. כן, אבל...
זה האחדות, אלא האחדות. כאילו לא שהם יהיו הכל אותו דבר, אותו שטנס, ויחשבו אותו דבר, אלא
שיהיה להם אמירה... אמירה, אני אומר, כלפי הילדים, אמירה זה, אתה נותן דוגמה של בחירות, שהילדים, זה מעניין אותם, אבל זה לא כלפיהם. זה לא עכשיו, אם האבא הוא פעיל של גדעון סער, והאמא היא פעילה של בוגי יעלון, והם כל הזמן באים ורבים בבית וצורכים אחד על השני וכולי, אז זה לא טוב לילדים. אבל אם אני לא יודע למה דווקא לקחתי את שני אלה, אבל שאין, לא נראה לי שיש, לנו, שיש להם הרבה תומכים בקרב מחננו. אז לקחתי דוגמאות כאלה, אבל אם הם לא עובדים של הזה, ונלהבים ומורעלים כל אחד על זה, אז בסדר, אז זה ויכוחים צדדיים. הנוגע, האחידות היא בעיקר כלפי הילדים, ההתנהלות כלפי הילדים. כשילד בא ולוקח משהו מהמקרר, או ילד גנב כסף, או ילד לקח ממתקים מהארון הממתקים, או כל מיני דברים כאלה שילד עושה, ועל זה צריך להגיד. כמו שאמרתי, שכאן התגובה היא המלמדת את הילד מה טוב ומה רע. מזה הילד לומד מה טוב ומה רע. כן.
יש לי טעון להגיב בחומרה לדברים קטנים שלא יגיע לדברים החמורים יותר, או שכל דבר במידה שלו?
כל דבר במידה שלו. אם מגיבים תגובה קשה על דברים קטנים, הילד לא מבין מה טוב ומה רע. בין טוב לרע, זה טוב וזה רע, ויש קשת שלמה של לבן, אפרפר, אפור, אפור כהה, בסוף שחור. יש קשת שלמה של זה. גם בתורה, התורה אומרת, תווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שיהיה אתה יודע מתן שכר של מצוות. ובכל זאת, יש מצוות עשה שאין עליהם עונש, ויש לו תעשה שיש עליו חטאת או מלכות, ויש לו תעשה שאין עליו עונש בכלל, ויש לו תעשה שיש עליו מיטה, יש עליו, ויש חמות שונות של חומרות. גם התורה מדרגת את ה... את העבירות, וכל עבירה ברמה שלה, במינון שלה. ואם לומדים לצעוק על ילד על כל דבר, הוא לא מבין מה טוב ומה רע. אחר כך צעקו עליו לשפוך מים בדיוק כמו לתת מכות לאחיו. אז הוא, בסדר, אז הוא צעקו עליי על זה, אז צעקו עליי על זה, אז עכשיו יש ברדי בריאה או לשפוך מים, או להקרות את אחי, אז הוא מכה אותו, מכות רצח. כי הוא לא מבין שזה יותר רע מאשר לשפוך כוס מים. אז ודאי שצריך במידה ובמינון לזה, כן. וזה נוגע באמת עכשיו לדבר הבא, שזה עוצמת התגובה וגם איך להגיב, איך להגיב. ללמוד ממה הילד מתרשם וממה הוא ייקח לעצמו שזה טוב או זה רע. אם נותנים חיבוק לילד, אז זה ברור מאוד שהוא מבין שזה טוב. נותנים לו סוכריה, משבצת שוקולד, הוא מבין שזה טוב. אומרים לו בוא נקנה ארטיק בזה, או בוא נלך נקנה פיצה, לכבוד הזה, מצוין, הוא מבין. איך לשבח זה? השאלה היא איך להציב גבולות במה. זה נחלק לאלף סקלות, זה קשור ממש לשאלה שלך. אפשר להגיד זה רע מאוד, להגיד. אפשר לצעוק, זה רע מאוד. אפשר להכניס לחדר, לסגור אותו בחדר, אפשר להוציא אותו מהבית. אפשר ברמות שונות, כן? אני לוקח דוגמה, לילד שמרטיב. מה עוצמת התגובה לילד שמרטיב? אז יש ילדים שמרטיבים וההורים לא יודעים מה לעשות. אז אם כל לילה מחליפה סדינים, מחליפה זה, ולוקחת את כל הפיג'מת שלו וזה, ומחבסת כל יום עשר כביסות גדולות, כל יום. יש הורים שאומרים לילד, תחליף אותה, תשים הפיסה. יש זה, וכו'. פעם אחת שיעצתי למשפחה, להגיד, אי אפשר, אתה לא שולט, אז אי אפשר לישון איתך, אז תצא החוצה, תישן בחוץ. תישן בחוץ. היה להם איזה ספה כזאת בחוץ. יש לנו לילות בחוץ, כן? למה? כי הוא מרטיב, הוא לא, אי אפשר לישון אותו בבית, זה ריח רע, אי אפשר להסכים לזה. אז זה עוצמת התגובה, עוצמת התגובה לדבר. השאלה היא, אז רגע, אולי הוא לא שולט, כאן שאלה של אמון. אני אומר שלפעמים ההורים בתגובות, כשאימא מגיבה, שאמרתי לכם את זה, שמעתי את זה מאימא, ברח לו מה הפירוש? הוא לא רוצה להרטיב, אבל זה בורח לו, זאת אומרת, הוא לא שולט, אז זה מסר, מתוק שלי, אתה לא שולט, אז בסדר, לפעמים בורח לך, אין דבר כזה, לא ברח ולא שום דבר, כן? מה אתם אומרים? מה אתה אומר?
הוא ישן.
הוא ישן, אז גם אנחנו ישנים. גם לנו בורח בשינה. למה הוא צריך ללמוד? הוא לא צריך ללמוד. כמה? מה הוא אומר? זה בנדה? איזה בנדה? יאיר. טוב. טוב. בקיצור, ילד מרתיע, ולפעמים הוא מרתיע, ולפעמים הוא לא מרתיע, זה אומר שהוא יכול לשלוט על הצרכים. אז למה הוא עושה? יש לו סיבות, יש לו מטרות, עוד פעם. עוד לא הגענו לזה, אולי בפעם הבאה נדבר על סיבות ועל מטרות, שזה יסוד גדול בחינוך.
גם בשינה יש לו מטרות.
למה ילד מתעורר? פעם הייתה אישה, גם בשינה, התקשרה לאשתי, והיא מספרת שהם נופלים מהרגליים. למה? היא כבר 10 חודשים, הילד נרדם, רק אם היא דופקת לו על הגב. דופקת לו על הגב, הוא נרדם. ואז הוא נרדם לזה 3/4 שעה, ומתעורר, ואז היא עוד פעם צריכה לקום ולדפוק לו על הגב. 10 חודשים היא לא ישנה לילה שלם. כי כל פעם היא קמה לדפוק לו על הגב, וזה. לא ידענו אם לצחוק, לבכות, להתפקע מצחוק, או לרחם עליהם, או לזה. אז הילד, מה, הוא ישן. הילד בשינה, כל כולו מלא פעילות. איך למשוך תשומת לב? אז לפעמים הוא מתעורר, אמא אני צמא, אמא שאיר אותי, אם אני רוצה לבוא למיטה שלך, אם אני רוצה לזה. 1,000 בקשות שילד מבקש. אבל הוא ישן, כמו שאתה אומר. הלימוד הגדול הוא, מה שאנחנו עושים, גם הילד יכול לעשות. במידה, במינון כמובן. לשלוט על הצרכים, רובנו, ברוך השם, שולטים על הצרכים. לא מזמן קיבלתי שאלה מאחות נכבדה, שבעלה יושב פה, על מישהו שלא שולט על הצרכים, מה היא שאלה, לא צריך לקרוא, מה היא שאלה, אתה זוכר את השאלה? היא שאלה על מישהו,
הוא יכול להתפלל?
כן, משהו על התפילה, כן, כן, משהו על התפילה, אם הוא יכול, מה, וזה, כי הוא לא שולט. צערנו, זה מצב נוראי, שאדם, הייתה בדיחה עכשיו, שאומר לי בוואטסאפ, איך יודעים שהמדינה הזדקנה כבר? שהיא לא שולטת על הסגרים. אז זה, איך אומרים, ספרי הבדיחות על הקורונה ועל הכל, כן. אז יש אנשים מבוגרים שלצערנו איבדו את כישרון השליטה, והם לא שולטים על הסגרים. אנחנו שולטים, ילדים, אין שום סיבה שילד לא ישלוט על הסוגרים שלו. ואם אנחנו יודעים, שנייה, לא רוצה לעבור את הזמן, אם אנחנו יודעים שילד כמונו, אותו דבר נוגע לקור, ילד יכול להיות בדיוק כמונו. קור, 3 חודשים ראשונים, אחרי הלידה, ילד סובל מקור יותר מהמבוגרים. אני רואה לפעמים אנשים, הם הולכים עם חולצה קצרה, הילד עטוף בחולצה ארוכה, וגופיה, וסוודר, ומעיל, וסמיכה עליו. הוא אדום כולו, כמו סלק כבר, כן? ואני אומר, אתה, לא, לי, לא קר, אבל לא קר. למה שיהיה לו קר יותר ממך? הוא כבר, 3 חודשים יש בעיה. הילד קשה לו לחמם את גופו. אחרי 3 חודשים, דעת רופא. זה לא המצאה שלי. הילד, אז אל תעטוף אותו יותר. הילד אותו דבר כמונו. ואם אנחנו נשאלים לילה שלם, אין. זה. אני חוזר לאותה אישה שככה, הילד נרדה מדפיקות. אשתי נתנה לה הנחיות. ארוך זה לא נרוך, הסביר עליה איך ומה לעשות, להשכיב אותו ולא לזה, ולתת לו לצרוח, והוא לא ירדם, לא ירדם, זה בסדר. בסוף הוא נרדם להם ליד החדר, על הרצפה, היה לו קר, לקחה אותו, העבירה, לקח 3 לילות, בלילה השלישי, ישן שנת ישרים, מתחילת הלילה עד הסוף, וזהו. אז אני אומר, ילד בשינה יודע מה זה להעסיק את ההורים שלו, 10 יודע להשיג את ההורים שלו, כן? ובשינה הוא יודע בדיוק מה יגרום להשיג את ההורים שלו. וכשהוא אומר, בשינה אם אין לו שאלות על הצרכים, וואלה, כל ההורים שלי ידלקו ויהיה לי הרבה צומים מזה. אז... טוב, עד כאן סיימנו בלא לשלוט על הצרכים. בעזרת השם כולנו נשלוט בטובה וברכה.